פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, פותחת עם המצווה המיוחדת של הבאת הביקורים. התורה אומרת שכאשר ניכנס לארץ ישראל, אחרי שיהיה כיבוש הארץ וחלוקתה, התורה מצווה לקחת מראשית כל פרי האדמה, לשים את זה בתנה, ללכת לבית המקדש, והיהודי אומר, ריבונו של עולם, אני אומר תודה שברוך השם הכנסת אותנו לארץ, נתת לי יבול וכו'. זה חלק ראשון של הפרשה. אחר כך בחלק השני של הפרשה, שזה גם מופיע בחלק של יום שני של הפרשה, כתוב שם את הנושא של מעשרות. כידוע שמפרישים מעשרות בשנה הראשונה, בשנה השנייה, בשנה הראשונה עם מעשר ראשון ומעשר שני, בשנה השנייה זה מעשר ראשון ומעשר שני, בשנה השלישית מעשר ראשון ומעשר עני. מגיע לשנה השלישית, כשהשנה השלישית מסתיימת לה, כשנכנסנו כבר לשנה הרביעית, אז יהודי צריך לעשות חיסול חובות. צריך לראות אולי נשאר לו איזשהו חוב למעשרות מהשנים הקודמות שהוא לא נתן. אז מה הוא עושה? אז יש פסוק בתורה שאחרי שאדם מסיים את השנה השלישית, אז הוא צריך גם כן כשהוא נמצא בבית המקדש להגיד הצהרה ווידוי מעשר, זה נקרא. אומר ריבונו של עולם, אני הוצאתי מהבית שלי את כל המעשרות שהייתי צריך לתת בשנה הראשונה, בשנה השנייה ובשנה השלישית. השתמשתי במעשרות כראוי, לא עשיתי עם זה דברים לא ראויים. ובמילא הוא מסיים ואומר, השקיפה ממעום קודשך בין השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו כשנשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. וזה הסתיים החלק של שני. אחר מכן בא החלק של שלישי, זה החלק של היום. החלק של שלישי כתוב, מתחיל הפסוק לומר כך, זה השיעור חומה של יום שלישי. היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה, ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זה הפסוק. תיקח את הפסוק הזה, ולפני שנסתכל מה מסביר עליו רש"י, ננסה לבד לחשוב. ובאמת גם מפרשים אחרים אומרים מה שאנחנו לכאורה ננסה לחשוב לבד. לחשוב לבד, מה הפירוש של המילים היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים? בפשטות הפסוק הזה אומר לנו, תדע לך יהודי שהקדוש ברוך הוא אומר לך ציווי לקיים את כל התורה והמצוות. ואז בא ההמשך של הפסוק ואומר, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. קיבלת ציווי לקיים את כל המצוות, תשמור עליהם ותעשה את המצוות בכל לבבך ובכל נפשך. פסוק ברור. ובאמת כשמסתכלים אצל האבן עזרא, אז ככה הוא מסביר. בפשטות. לשמור, לעשות וכו'. רש"י עושה כאן בפסוק הזה דבר חדש. הוא לכאורה מסביר את הפסוק לא כפי שהיינו מבינים את הפסוק בפשטות. מה רש"י עושה? קודם כל רש"י מעתיק מהפסוק את המילים היום הזה השם אלוקיך מצווך. מה רש"י אומר? מה זה נקרא היום הזה? מה הקדוש ברוך הוא מצווה עליך היום? הרי זה ציווי שהיה לפני הרבה שנים. אומר רש"י, קודם כל משפט ראשון, בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם. תדע לך, אתה צריך להתייחס לציוויי התורה שהם אקטואליה, היום קיבלת את זה. אבל עדיין אנחנו יכולים לחשוב שעל מה מדובר היום קיבלת? ועל מה מדובר ושמרת ועשית? על כל התורה והמצוות, לכאורה, ככה אנחנו מבינים. כדי שלא ניתה ברש"י בהמשך של הפסוק. ושמרת ועשית אותם, אומר רש"י דבר מעניין. אומר רש"י, המילים האלה ושמרת ועשית, מי אומר אותם? לא משה רבינו בא ליהודים ומעודד אותם או מעורר את ליבם לקיים את דברי התורה, אלא מה הפסוק הזה אומר? אומר רש"י דבר מעניין שלא מופיע בכלל ברש"י אף פעם, פעם היחידה בכלל בתורה, לא מצאנו דבר כזה אף פעם, פעם היחידה. מה רש"י אומר? שמי אומר את המילים האלה? בת קול, יוצאת בת קול מן השמיים, והבת קול הזו אומרת ליהודי ושמרת ועשית אותם. היא לא אומרת לו, היא מזהירה אותו, תדע לך, תשמור, אלא בת קול מברכתו. הבת קול אומרת לו במשפט הזה ברכה. מהי הברכה? הבאת ביקורים היום? אתה הבאת היום ביקורים לבית המקדש? אז אתה מקבל ברכה, תשנה לשנה הבאה. שיבוא שנה הבאה, אז בעזרת השם, יהיה לך עוד הפעם את ההזדמנות להביא ביקורים. לפי פירוש רש"י זה, יוצא שהפסוק הזה בכלל לא מדבר כפי שהבנו קודם. הפסוק הזה בכלל לא מדבר דברי עידוד ליהודי שהוא צריך להיות זהיר בקיום תורה ומצוות. אלא הפסוק הזה בכלל מדבר על מצווה אחת ויחידה שקוראים לה מצוות ביקורים. ואז נקרא עכשיו את הפסוק מההתחלה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. על איזה חוקים ומשפטים הוא מדבר? על הפרטים של מצוות ביקורים. כל התהליך הזה שצריך ואיך מביאים את הביקורים. אז תדע לך, מצוות ביקורים זה מצווה שאתה צריך לחיות כאילו בו ביום מצטווית עליהם. היום ציווה אותך הקדוש ברוך הוא מצוות ביקורים. ואם אתה מקיים את מצוות ביקורים כמו שנצטווית, יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת לך, ושמרת ועשית אותם בשנה הבאה גם כן. הבאת היום ביקורים, תשנה לשנה הבאה. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י אלה הם בעצם ממש חדשניים לגמרי. זה לכאורה שונה לגמרי מהבנה פשוטה של הפסוק, וכפי שאמרנו קודם, מפרשי התורה האחרים מבינים את הפסוק הזה כפי שאנחנו חשבנו להבין אותו כפשוטו. ככה אבן עזרא אומר, שאבן עזרא אומר שזה משה רבינו, אומר ליהודים, תדעו לכם, תשמרו על המצוות. ומה רש"י עושה כאן חידוש גדול? אז בעצם הרש"י הזה מעורר אותנו לכמה וכמה תמיות, כמה וכמה שאלות, שחלקם התשובה עליהם תבוא בפשט, בפשוטו של מקרא, וחלק מהתשובות, התשובה עליהם תבוא רק על פי הביאור הפנימי שנסביר בכל העניין הזה. מה השאלות שמתעוררות כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה על פי רש"י? כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, שכבר בעצם אמרנו את זה קודם, בת קול מברכת אותו. משהו, דבר שלא שגרתי בכלל בכלל בתורה. בדרך כלל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי שכר על מצוות, שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי ברכה, אז אומרים הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, השם אמר כך וכך. פה יש ביטוי בת קול. הבת קול אמרה. מה זה בת קול? זה לא, אין כאן איזה ציווי, איזה ביטוי שהיה כאן אמרה אלוקית, ויאמר השם, אתה תהיה מבורך ותביא גם בשנה הבאה. בת קול יוצאת, בת קול מברכתו. משהו מאוד מעניין, מה הביא את רש"י לומר כזה ביטוי, והרי רש"י אומר את הדברים על פי פשט, על פי פשוטו של מקרא. מה הביא את רש"י להגיד כזה דבר חדשני על הפסוק הזה? דבר שני לא מובן, הרי כשהבאנו את סדר הפרשיות מתחילת הפרשה, סדר הפסוקים, הרי איך קראנו את סדר הפסוקים? הקטע הראשון, שהוא בעצם מחולק מראשון עד שני, מדבר על ביקורים. הקטע השני מדבר על מעשרות שאדם צריך בשנה השלישית לעשות חיסול, שלא יישאר לו חובות. את כל המעשרות שהיה צריך לתת בראשונה, ראשונה, שנייה ושלישית, הוא מציר ואומר, בנו של עולם הבאתי הכל. ואחרי הנושא של מעשרות בא הפסוק שאנחנו מדברים עליו, היום הזה השם אלוקיך מצווך. ההיגיון בדרך כלל אומר שהפסוק בא בהמשך לנושא הקודם, ביקורים זה, זה שתי נושאים קודמים, ומעשרות זה נושא אחד קודם. למה שלא נאמר שהפסוק הזה מתייחס להכי סמוך אליו, למצוות המעשרות שהיא סמוכה? למה רש"י הולך שתי נושאים קודמים ואומר הפסוק הזה, היום השם השם אלוקיך מצווך, מה הוא מצווה אותך? ביקורים. והוא מברך אותך שאם הבאת ביקורים תביא בשנה הבאה. למה שלא נאמר שזה הולך על מעשרות? מאוד מוזר. אחר כך יש לנו פה דיוק לשון. רש"י אומר את הלשון, הבאת הביקורים היום תשנה לשנה הבאה. הסגנון הזה שאומרים תשנה לשנה הבאה זה גם סגנון לא שגרתי, כי בדרך כלל לכאורה היה יותר מתאים שיהיה כתוב הבאת הביקורים היום תביא שנה הבאה, שרש"י ישתמש באותו לשון, הבאת תביא. למה הוא אומר הבאת הביקורים היום תשנה לשנה הבאה? למה הוא משתמש בסגנון שהוא לא לשון נופל ללשון? הוא רוצה להביא לשון אחר שיגיד תעשה בשנה הבאה. מה זה תשנה לשנה הבאה? גם יש משהו בביטוי הזה מעניין. אחר כך דבר נוסף לא מובן, לפי מה שהסברנו את הפסוק על פי רש"י, אז שכתוב היום הזה השם אלוקיך מצווך, מה הוא מצווך היום? על איזה מצווה מדובר? על מצוות ביקורים. זאת אומרת, אם היינו אומרים שהפסוק הזה הולך על כללות התורה, ובאים ואומרים ליהודי שאתה צריך לדעת שכל התורה כולה זה לא היסטוריה, אלא התורה כולה זה דבר שאתה צריך לחיות איתה כמו שהיום קיבלת, בסדר, מובן. כל מצווה שאתה מקיים, תדע לך, התורה נתנה לך היום. אבל פה זה פסוק מיוחד על ביקורים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחיות עם מצוות הביקורים כל יום, כאילו היום קיימנו, היום הצטווינו להביא ביקורים. באמצע החורף עדיין לא צמח כלום, אתה לא יכול עדיין לקיים את הביקורים, אבל אתה צריך כל יום להרגיש כאילו היום הצטווית על הביקורים. מה כל כך מיוחד בעניין הביקורים שהתורה נותנת על זה איזה דגש שצריך לבוא כל יום ליום? והדיוק האחרון, זה סתם דיוק מעניין, כשבת כל יוצאת ואומרת ליהודי תשנה לשנה הבאה, אז בעצם מאוד מעניין איפה הבחירה החופשית שלו נלקחת לו. עדיין הוא, ואם הוא, הרי אדם יכול לבחור גם לא להביא. אומרים לו תשנה לשנה הבאה, זאת אומרת אתה בוודאי תביא בשנה הבאה, מברך אותו שתשנה לשנה הבאה,
שהבחירה תהיה טובה,
שהבחירה תהיה טובה. זאת אומרת אומרים לך מראש, זה ברכה שעשית אותה. זאת אומרת נותנים לו כאן איזה, זה לא סתם איחול, זה איחול שיש לו קצת מעבר לזה, קצת איזה אמירה עם תוקף יותר גדול.
מה קורה? לבחור לו להביא שנה הבאה, זה לא מלבוד בסון המצווה.
יש לכל אדם בחירה חופשית על כל מצווה ומצווה.
בסדר, אז כל מצווה זה
כך. אז בכל מצווה יש לו. פה אומרים לו, לא, פה נדע לך, אני מברך אותך, שנה הבאה אתה גם תביא. באים אומרים, השנה הבאה אתה גם תביא. דווקא על זה, מה כאן העניין? אם תרצו, נשאל פה עוד שאלה, שבהמשך נציין את זה. מה קרה עם השנה האחרונה לפני חורבן הבית? שאנשים הביאו ביקורים. יצא בת קול ואמרה להם תשנה לשנה הבאה. לשנה הבאה לא היה בית המקדש. אז איפה התקיים העניין הזה? או דרך עוד סוג שאלה, שאלות כאלה מעניינות. אדם רוצה למכור את השדה שלו, רוצה למכור את השדה, אולי יש לו בעיה, אתה לא יכול למכור כי אתה יש לך שדה שאתה הבאת השנה שעברה ביקורים, והיה יצא בת קול ואמרה לך שבשנה הבאה גם תביא ביקורים, ואתה תמכור את השדה, אז אתה לא תוכל להביא ביקורים שנה הבאה, כי לא יהיה לך ממה להביא. אז אולי צריך לחשוב פעמיים אם מותר לו בכלל למכור סדר. כל מיני שאלות שאפשר לשאול בכל מיני כיוונים, מה קורה פה? אבל זה שאלות ככה לחידוד, זה כמובן בנוסף לשאלות המהותיות שאיתם פתחנו. אז אולי נחזור במהירות על השאלות ששאלנו. שאלנו קודם כל למה בת קול מברך אותו בסגנון שלא מצאנו בדרך כלל, למה הרש"י מקשר את הפסוק הזה דווקא לביקורים שהוא לא כתוב הכי צמוד, אלא זה שתי נושאים קודם, למה הוא לא מקשר את זה לנושא של מעשרות, ולמה אומר תשנה לשנה הבאה ולא אומר סגנון אחר. אז כאן הרבי אומר ביור קודם כל בפשט, אחרי שנסיים את הביור על פי פשט נראה פה קצת נקודות יותר עמוקות, וחלק מהשאלות ששאלנו יתורצו דווקא על פי הביור הפנימי. אבל קודם כל יש כאן גם בפשט ביור מאוד מאוד מעניין. כשמדובר לגבי מעשרות, שזה הנושא השני של הפרשה, מה כתוב בפסוק? שיהודי בא בשנה השלישית, אומרת לנו התורה, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית. הרי הסדר במעשרות, כמו שהזכרנו קודם, נחזור על זה עוד הפעם, יש שבע שנים, כל, ככה המחזוריות של שבע. שנה השביעית זה שמיטה, כל הפקר. בשש שנים יש מחזוריות מעניינת, שזה מתחלק לשתי קבוצות, שלוש ושלוש. בשנה הראשונה, השנייה והשלישית יש קבוצה אחת, שמסתיימת הקבוצה הראשונה יהודי צריך לעשות עצור ולבדוק אם נשארו לו חובות של מעשרות מהשלוש שנים האלה שהוא לא נתן. נשארו לך חובות, אתה חייב להוציא הכל מהבית ולחלק. לא, מעשרות זה לא קשור לביקורים. מעשרות זה כשצמח לך יבול, אתה צריך לעשות מעשר ללוי, אתה צריך להביא, בשנה השלישית אתה צריך לתת לעניים, בשנה הראשונה והשנייה אתה צריך להעלות את זה לירושלים ולאכול בקדושה חלק מהמעשר. אחרי שלוש שנים תעצור, אולי תצטבר לך בבית סכומי כסף שהמרת את הפירות בכסף. אתה לא יכול לשמור פירות שלוש שנים, אבל המרת את הפירות אולי בכסף, ויש לך במגירה סכומי כסף שאתה צריך להעביר אותם ליעדים שלהם, זה ללוויים, זה לעניים, זה לירושלים. אז עובר שלוש שנים, אתה צריך לעצור ולהגיד מה קורה, ולראות שבאמת לא נשאר כלום. אתה אומר, ביארתי הקודש מן הבית, אתה מציר, הוצאתי מן הבית הכל, וגם נתתים ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה נתתי לכל. עובר שלוש שנים, יהודי אומר את הכל. עכשיו כך, מיד אחר כך באה ברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו ואומר לו, ושמרת ועשית אותם, ויש כאן ברכה. מי אומר שזה ברכה? אז פה רגע קפצנו מהר מדי, נקדים רגע נקודה חשובה. שאלה בסיסית ששאלנו, למה רש"י בכלל אומר שיש כאן ברכה? אולי זה ציווי, ושמרת ועשית. אז כשאנחנו בכלל מסתכלים על רצף הפסוקים פה, כל השיעור של יום שלישי, אלו פסוקים שאין בהם ציוויים. את הציוויים כבר סיימנו. היה ציווי להביא ביקורים, היה ציווי להביא מעשר, בא יהודים אומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, ואז ריבונו של עולם, השקיפה, תראה מה עשיתי, תברך אותי. ואז באים בשיעור של יום שלישי פסוקים, שהקדוש ברוך הוא משבח בפסוקים האלה את עם ישראל. הוא אומר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא בחר בך לעם סגולה, הוא החליט שאתה תהיה עליון על כל העמים, זה פסוקים של שבח. אומר אשי, מסתבר שגם הפסוק הזה, היום הזה, השם אלוקיך מצווך, ושמרת ועשית, זה פסוקים של שבח, זה לא פסוקים של ציווי, כי את הציוויים סיימנו. מה השבח פה? הקדוש ברוך הוא בא ליהודים ואומר לו, אתה הבאת ביקורים, אני מבטיח לך, אני מברך אותך, שנה הבאה תביא עוד הפעם. זאת אומרת, זה ברור שזה פסוק של שבח, פסוק של ברכה, לא פסוק של ציווי. עכשיו בואו נחשוב, האם שייך לבוא ליהודי ולהגיד לו, כשהוא בא אחרי שלוש שנים והביא את החובות שלו, יגידו לו, אני מברך אותך שבעוד שלוש שנים תבוא עוד הפעם להביא את החובות שלך בכל לבבך ובכל נפשך? הרי אדם שעושה דברים בכל לבבו ובכל נפשו לא צובר חובות שלוש שנים. אדם שעושה את הדברים כמו שצריך, נותן כל שנה את מה שצריך, הוא לא... התורה אמרה, פעם בשלוש שנים תעצור ותבדוק, אולי יצטבר לך מה שלא נתת. אבל לבוא לבן אדם כזה אחרי שלוש שנים ולהגיד לו, אני מברך אותך, הבאת היום, בעוד שלוש שנים מברך אותך שעוד הפעם תבוא להביא את החובות שלך, זה לא ברכה. לכן לא מסתבר שהברכה הזו צמודה לנושא של מעשר שעליו מדובר ממש לידו. כי לא מסתבר שניתן ליהודי ברכה להביא חובות בעוד שלוש שנים. לכן אומר רש"י, יותר מסתבר שהברכה הזו מתייחסת לאיזה נושא? לביקורים. ביקורים אתה מביא כל שנה. אז באים ואומרים לו, הבאת ביקורים בשנה שעברה, הבאת ביקורים השנה, אני מברך אותך שתביא גם ביקורים בשנה הבאה. על זה שייך לומר שיש כאן ברכה. אבל יבוא יהודי וישאל, אבל סוף סוף אם הפסוק הזה הולך על ביקורים, אז איך זה נתקע פה? מה? הרי בכל אופן צריך שיהיה איזשהו רצף בין הפסוק הזה לפסוק הקודם, צריך להיות איזה המשכיות, משהו. אומר הרבי דבר מעניין, אם נדייק בפסוקים, נראה המשכיות מעניינת בין ביקורים לפסוק הזה. מה כתוב בפסוק אחד שבא לפני כן? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. מתי יהודי אומר את זה? מתי שהוא מביא את המעשרות, אחרי 3 שנים, אז הוא אומר את זה. ואז הוא אומר, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. מיד אחרי המילים זבת חלב ודבש, כתוב את הפסוק שהבורא מברך אותך, ושמרת ועשית. בואו נעצור רגע. מה זה זבת חלב ודבש? מה פירוש המילים זבת חלב ודבש? חלב, מאיפה בא חלב? מהעיזים. מה זה דבש בתורה? דבש של תמרים. זה הרי משיבת המילים, כתוב דבש, הכוונה היא תמרים. להגיד שהפסוק, המילים האלה, זבת חלב ודבש, משתייך למעשר, לא הגיוני. למה? כי מעשר מדאורייתא, מעשר מהתורה, צריך לתת רק משלושה דברים. איזה שלושה דברים צריך לתת מעשר מהתורה? דגן, תירוש ויצהר. אדם צריך להביא מעשרות רק משלושת אלה. מתמרים, מדאורייתא, אין מעשר. חלב בוודאי שאין. אבל דבש אין. אז הביטוי שמשפחים את ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש, בתוך וידוי המעשר, מה זה שייך? איפה יש במעשרות עניין של דבש? אבל אם נגיד שזה הקדמה לפסוק הבא שהבורא מברך אותך על ביקורים, דבש שייך לביקורים, ודאי, כי ממה מביאים ביקורים? מאיזה דברים מביאים ביקורים? משיבת המילים. מה כולל שיבת המילים? גם תמרים. רש"י הביא את זה במפורש בתחילת הפרשה, כשהיה מדובר על שיבת המילים, אז רש"י במפורש הביא את המילים, הוא דבש, הוא דבש תמרים, והביא את זה בתוך שיבת המילים שמביאים בהם ביקורים. אז המילה דבש שכתובה פה, למה היא שייכת? לא למעשר, לאיזה נושא? לביקורים. אז מיד אחר כך בא הפסוק, ושמרת ועשית על ביקורים. אז לפי שהרמי מסביר, אז רש"י לא הצמיד פסוק לנושא שכתוב בתחילה ובאמצע נכנס נושא אחר. התורה בעצמה חיברה את הפסוק הזה למילה זבת חלב ודבש, לרמז לנו שהפסוק הזה דבש הולך על ביקורים, ואחר כך בא הפסוק של הברכה לביקורים. אז בעצם יש קשר בין הדברים.
אבל למה נכנס מעשר באמצע?
אחרי שסיימנו את הברכה למעשר, אמרנו, יכלנו לכאורה לגמור את הפסוק השקיף המאום קדשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו. זהו. המילים ארץ, זבת, חלב ודבש, לכאורה לא קשורה לקודם. זה כהקדמה לברכה הבאה. לפני הברכה הבאה לביקורים, שהתורה באה לתת ליהודי ברכה לביקורים, שהבאת השנה, תביא בשנה הבאה, אז היא לפני זה הכניסה את המילים ארץ, זבת, חלב ודבש, בוא נחזור לעניין קודם, לנושא של הביקורים, ואז בוא ניתן לך את הברכה לביקורים.
השקיפה זה שייך?
השקיפה זה וידוי המעשרות, ודאי. מתי יהודי אומר השקיפה? בוידוי מעשרות. ומיד אחר כך נכנס מילים שלכאורה לא שייכים למעשרות, אלא הם הקדמה לנושא של ביקורים.
מה פה של
זבת? זב, נשפח. עכשיו יש כאן עוד נקודה מעניינת, שזה גם יענה לנו על שאלות ששאלנו. כל הפרשה... לא. דבש.
רק דבש.
כן. בביקורים שייך דבש. כל הפרשה של ביקורים רואים דבר מאוד מעניין, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ברכה, אז אנחנו מביאים לו ביקורים, אומרים לו, תראה, אנחנו לא כפויי טובה. אתה נתת לנו, אנחנו אומרים לך תודה. הכל בנוי שם על מידה כנגד מידה, ומה שאתה הבאת, השנה אומר רש"י, תשנה לשנה. מה זה תשנה? אותו דבר, חזרה גנרלית לאותו דבר. מידה כנגד מה שהבאת עכשיו, תשנה לשנה הבאה. דבר אחד מעניין, היהודי עשה בביקורים, ואיפה ראינו שהקדוש ברוך הוא נתן לו על זה מידה כנגד מידה? מה אחד הדברים שיהודי עשה בביקורים? מאוד מעניין. כשיהודי מגיע לבית המקדש, הוא מביא את הביקורים, מה כתוב שם? פסוק ה', וענית, ואמרת לפני השם אלוקיך. צריך להגיד, כשהוא מביא את הביקורים, צריך להגיד את זה, וענית ואמרת. מה זה וענית? מה הוא מסביר רש"י, מה זה וענית? לשון הרמת קול. יהודי בכל רע מרים את הכל ואומר, אני אומר ריבונו של עולם, הרמי עובד אבי, לבן רצה לעשות לנו ככה, המצרים רצו לעשות לנו ככה, ואתה הבאת אותנו לארץ ישראל ואני אומר לך תודה, מרים את הכל. איפה הקדוש ברוך הוא נותן לו על זה שכר מידה כנגד מידה על הרמת הכל הזו? חסר לנו פה הברכה? אומרה שתדע איפה הברכה, בת כל מברכת אותו, הבאת השנה תשנה לשנה הבאה. הבת כל הזו זה מידה כנגד מידה להרמת הקול של היהודי הרים. זה מידה כנגד מידה.
בת קול זה באמת הד.
בת קול זה כמו... הד. לכן לא כתוב, סגנון מעניין שאין בדרך כלל בתורה. כי לא מופיע בתורה, הפעולה הזו שמופיע בתורה שיהודי עשה בהרמת קול, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אתה הרמת קול, קיבלת בת קול. עכשיו פה יש רמז מעניין מאוד. הגמרא אומרת שגילוי אלוקי שמתגלה בסגנון של בת קול, לא כל אחד שומע בת קול, למרות, למשל יש בפרקי אבות כתוב שכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת אוי להם לבנים ולבונה של תורה. שואלים בחסידות מי שומע את הבת קול?
מה זה?
כל יהודי שומע. לפעמים הנשמה שמע והשמיעה שלה חדרה גם לחלק שנמצא בגוף, וזה שלפעמים פתאום האדם מרגיש התעוררות פנימית כזו לעשות משהו. מרגיש את הרעות פנימית, היום אני רוצה להתפלל יותר טוב. אף אחד לא הסביר לו, אף אחד לא אמר לו, אף אחד לא דחף אותו, לא שמע שום הרצאה, שום דבר. פתאום מעצמו נראה לו. מאיפה זה בא? כי הבת קול עכשיו חדרה אליך. שמעת אותה. הבת קול הזו קיימת. אבל העוצמה של בת קול היא לא כמו עוצמה של גילוי אלוקי, למשל, לנביאים. היום הרשם למשה לאמור, וידבר הרשם, דיבור זה משהו הרבה יותר. בת קול זה משהו שהוא ברמה יותר נמוכה. יש סיפור מעניין בגמרא שהיה אחד התנאים שאמר משהו והחברים של התנאים חלקו עליו, והוא רצה להוכיח שהוא צודק ולא היה לו הסבר, טיעון עם מקורות להוכיח שהוא צודק. אז הוא אמר להם, אם אני צודק הקירות של הבית יזוזו, הקירות של הבית כנסת. איך שהוא סיים להגיד את זה כל הקירות התחילו לזוז. אמרו לו, תורה לא בשמיים, אנחנו לא מתרגשים. אנחנו, כדי לשנות דעה, אנחנו צריכים
הוכחות.
אז הוא אמר להם, אמת המים תוכיח, היה שם בריכת מים, פתאום התחילה להתרומם. לא מעניין אותי. אז הוא אמר, בת קול תוכיח. יצא בת קול מן השמיים ושמעו אותה כל הנוכחים שהבת קול אמרה, פלוני צודק. מה הם אמרו לו? אין משגיחים בבת קול.
מה?
אין משגיחים בבת קול. בת קול זה לא דבר שאתה צריך לעשות. לא בונים על בת קול. ככה לא בונים. תורה צריך על פי כללי התורה. ואז לא נקרא כרגע לסיום הסיפור. זאת אומרת ככה. בת קול יש לו כוח, יש לו עוצמה, אבל זה במידה כזו שזה מה שגם עונה לנו על שאלה ששאלנו קודם ככה לחידוד. שנה האחרונה לפני החורבן יצא בת קול ואמרה ששנה הבאה גם תביאו, וזה לא קרה. כי בת קול, אין משגיחים בבת קול. בת קול זה ברכה, לכן זה בת קול זה ברכה, זה לא הבטחה וזה לא עוצמה כמו גילוי אלוקי שהיה ולא יכול לזוז. אם היה יוצא בדיבור אלוקי ששנה הבאה היהודים יביאו ביקורים, אז לא היה חורבן, היהודים היו מביאים גם שנה הבאה ביקורים. אבל זה רק בת קול בברכתו. אז בת קול יכול להיות בזה שינויים, יכול להיות בזה שינויים, יכול להיות בזה הפסקה. וזה מסביר לנו על פי פשט, ועונה לנו על חלק מהשאלות ששאלנו. על פי פנימיות הדברים, יש כאן דבר מאוד מעניין, כי הרי דברי רש"י מתאימים גם על פי הסוד. היה לנו כבר בשיעורים קודמים שראינו שיש ברש"י יינה של תורה, יש, שרואים את הביור של אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה על פרשת השבוע, על פי הפנימיות, אנחנו מבינים את רש"י הרבה יותר טוב. נראה קטע קצר מליקוטי תורה מפרשת השבוע. אדמו"ר הזקן מליקוטי תורה כותב כך. הוא מביא את הפסוק שעליו אנחנו מדברים. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זה הפסוק שאדמו"ר הזקן מביא אותו. אחר כך הוא מביא את הפסוק הבא שכתוב שם, את השם אמרת היום והשם אמירך היום. אתה בחרת בבורא עולם, בורא עולם בחר בך. שואל אדמו"ר הזקן שאלה, להבין פירוש היום הזה ולא כתיב איזה יום. מה פירוש היום הזה? איזה יום? היום הזה, איזה יום זה מדובר? למה לא כתוב איזה יום? אז הוא מסביר, הדמור הזקן דבר מעניין. משום דה המקרא מחובר לפרשה שלמעלה ממנה. הפסוק הזה מתחבר לפסוק הקודם, למה שמסיים את ארץ זבת חלב ודבש. אנחנו כבר נזכרים שעל פי רש"י, הרי חייב להיות שהיום הזה הולך עם ארץ זבת חלב ודבש, אחרת אין קשר. אני עוד מעט תראו דבר מעניין. הרי דיברנו רק על הדבש ואמרנו לא על החלב. בואו תראו עוד כמה מילים. שקודם שנכנסו לארץ, היה קריטת ברית על קבלת התורה. בזמן שנכנסתם לארץ זבת חלב ודבש, אז היום הזה, באותו יום שנכנסו לארץ, היה קריטת ברית. מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. וזהו היום הזה, דהיינו, משעת כניסתם לארץ. ולכן, תיקח את ארבעת המילים, ודבש, היום הזה השם, וראשי תיבות צירוף הוויה, אחת. יוד קי ואף קי. רק לא לפי הסדר יוד קי ואף קי. ידוע שהארבע אותיות של יוד קי ואף קי, שם השם, יש להם צירופים שונים, פעם בא לפי סדרו, פעם זה בא בסדר אחר. פה יש לנו את ארבעת האותיות ודבש, עם איזה אות מתחילה מילה ודבש, וו. היום, היי. הזה, היי. השם, יוד. יש לנו כאן יוד, קי וו, קי. לפי הסדר של וו, היי, היי ויוד. אומר הדמור הזקן, זה ראשי תיבות, שזה צירוף הוויה. שהוו של הודבש שבפרשה ראשונה, מחובר למקרא שלמטה ממנה, כי כל עניין אחד. כי הכל עניין אחד. אז כבר רואים דבר מאוד מעניין. הדמור הזקן בליקוטי תורה מסביר על פי הסוד, שהמילה הודבש מחוברת ליום הזה. כשמסתכלים ברש"י, גם רש"י אומר בעצם אותו דבר. כי גם רש"י מסביר שהפסוק הזה, היום הזה מתייחס לו, ממשיך לדבש, כי הדבש מרמז על ביקורים. והיום הזה יש כאן את הברכה על ביקורים. אז רואים מעניין מאוד איך שלפי עינה של תורה, הביאור של הדמור הזקן על פי סוד, משתלב בצורה מדהימה עם הפשט של רש"י. יש כאן עוד דבר מעניין. הדמור הזקן ממשיך שם בהמשך הקטע, הקטע נוסף שהוא כותב שם, ולכן קוראים פרשה זו קודם ראש השנה, כי היום הזה קאי על ראש השנה. כלומר, זה כן אומר שהיום הזה, שכתוב בפסוק, זה מרמז על היום הגדול על ראש השנה. יום ראש השנה, לכן לא צריך לכתוב איזה יום. ראש השנה. עכשיו יש כאן סוד מעניין, שהסוד הזה גם יסביר לנו את השאלה ששאלנו קודם ועדיין לא קיבלנו תשובה, למה מצוות ביקורים צריך לחיות איתה כל יום כאילו חדשים, כאילו היום קיבלנו. אז פה צריך לשלב עוד ביור שהרבי הצמח צדק מסביר באחד המאמרים, הוא אומר ככה. יש לנו תרומה ויש לנו ביקורים. תרומה שנותנים לכהן וביקורים שגם מביאים לכהן. שניהם נקראים ראשית בתורה. שניהם מרמזים ברוחניות על שתי דרגות באדם. תרומה מרמזת על התורה. לכן בתוך המילה תרומה יש את האותיות תורה ומם. התורה שניתנה אחרי 40 יום שמשה רבינו היה בהר. תרומה מרמז על תורה. וביקורים מרמז על נשמה של יהודי, כמו ביקורים, הוא בחור, הוא ראש ראשון. נשמה של יהודי הוא מושרש בעצמותו של הבורא, כמו ביקורים. כמו ביקורים זה החלק המשובח בשדה, ככה עם ישראל הוא החלק המשובח שיש לקדוש ברוך הוא בכל הבריאה. תרומה וביקורים. מה בקודם? לפי סדר התהליך שאדם צריך להפריש מהיבול שלו. מה הוא צריך להפריש קודם? קודם תרומה או קודם ביקורים? קודם ביקורים, אחר כך תרומה. אומר רבי הצמח צדיק, ככה גם הסדר, נשמות ישראל מושרשים באלוקות יותר גבוה מהתורה אפילו. לכן יהודי שעבר חלילה על התורה, הוא לא יתנתק, הוא יכול לחזור חזרה. כי ההתקשרות של יהודי בבורא היא יותר עמוקה מאשר תורה. יהודי הוא ביקורים. בפרשה שלנו שמדברת על ביקורים, ואומרים כך, מתי יש אצל יהודי גילוי של שורש הנשמה שלו, של הביקורים שלו. מתי יהודי אומר, היום אני מרגיש את ההתקשרות שלי לקדוש ברוך הוא שהיא באה מצד שורש הנשמה. יש, איך שהיהודי אומר, אני מרגיש את ההתקשרות שלי לקדוש ברוך הוא מצד התורה, כי אני מקיים א', ב', תרי"ג מצוות. ויש יהודי אומר, היום אני לא מדגיש כל כך את העניין הזה של ההתקשרות שלי לבורא שבאה מצד קיום תורה ומצוות, אלא את עצם הדבר שאני קשור כי אני יהודי. מבואה בחסידות שבראש השנה, בולט אצל יהודי קבלת עול מלכות שמיים. מה ההבדל? יש הרי בקריאת שמה שתי פרשיות. פרשה ראשונה של קריאת שמה, יהודי מקבל עליו עול מלכות שמיים. הוא אומר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פרשה שנייה ששמע ישראל יהודי מקבל עליו עול מצוות. פעמים שמוע תשמעו עול מצוות היה שאול לכם מצווה אתכם, זה עול מצוות. קודם יש עול מלכות שמיים, שזה בסיס. אחר כך יש עול מצוות. כל השנה, ביום יום, אדם זוכר כל הזמן את המצוות שהוא צריך לקיים, את התורה שהוא צריך לקיים. ראש השנה זה זמן שיהודי מקבל עליו את הקדוש ברוך הוא כמלך. זה זמן שהוא מקבל עליו עול מלכות. זאת אומרת, מה בולט אצלו בראש השנה? התרומה או הביקורים? הביקורים. הביקורים זה הנשמה שלו שמתחברת. אז היום הזה, הפסוק הזה, היום הזה, שהולך לפי רש"י, על איזה מצווה זה הולך? ביקורים. אומר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, לכן קוראים פרשה הזו קודם ראש השנה, כי היום הזה קיים על ראש השנה. בראש השנה בולט אצל יהודי הביקורים שבו, הנשמה, העוצמה שלו. אז יכול יהודי לחשוב שבאמת רק בראש השנה הוא צריך לזכור את העוצמה הזו. כל השנה קבלות על מצוות, פעם אחת בשנה, בראש השנה, הוא יעורר את הביקורים שבו. פעם התורה אומרת לא, איך רש"י אומר? בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום מצטווית אליהם. כל השנה אתה צריך לחיות עם ההתקשרות הזו שהיא נמצאת, נכון? בראש השנה היא נמצאת בהבלטה יתרה. אבל כל השנה אתה צריך לחיות עם הביקורים. כל השנה אתה צריך לחיות עם הקבלת עול מלכות שמיים. כל שנה או כל יום אתה קורא שמע ישראל השם אלוקינו אלוהינו אחד. אתה לא אומר כל יום רק והיה אם שמעתי שמוע מצוותיי. אתה גם זוכר את הקבלת עול מלכות שמיים כל השנה. אז יוצא דבר מעניין שמצוות ביקורים כמצווה ייחודית צריך לחיות איתה כל השנה. על פי פשט זה לא מובן. מה מיוחד בביקורים? אם אין לי שדה והיום בית המקדש לא קיים אז אני לא יכול בכלל להביא ביקורים. אבל על פי סוד שביקורים זה הנשמה איך שהיא קשורה לעצמותו של הבורא, אז היא צריכה להיות כל יום. אמנם מתי היא בולטת? היום הזה מתי זה? בראש השנה. אבל רש"י אומר בכל יום. וזה רואים איך שכל הקטעים בליקוטי תורה בפנימיות של הדברים נמצאים בעצם ברש"י. אז מי שיש לו עיניים מהירות רואה את זה אפילו ברש"י. החיבור בין ארבע אותיות של שם הוויה הוא דבש, היום הזה השם, שרש"י על פי פשט מחבר את זה, שזה על פי סוד זה מחובר. כי רש"י כל דבריו מתאימים על פי כל סודות התורה. זה ברוך השם, הרי מאיר לנו את העיניים, ומראה לנו איך שרש"י כזה פשוט וקטן, שכתב סך הכל שתי משפטים פשוטים, ולא היינו מתעכבים עליהם בכלל, כמה עוצמה וסוד ועומק יש לנו בכל שורה ושורה של דברי רש"י הקדושים, כמה הם נפלאים וכמה צריך לחיות עם זה כל הזמן.